תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על איראן והתקריות הביטחוניות במפרץ אומן בימים האחרונים. אחרי שהותקפה הספינה מרסר סטריט על ידי רחפן מתאבד, כפי שמוסרים הדיווחים בזירה הבינלאומית, וכתוצאה מכך נהרגו שני אנשי צוות, אזרח בריטניה ואזרח רומניה, מתארגנת תגובה בינלאומית נגד איראן, היא החשודה המיידית, היא לפי הראיות שנאספו אחראית לתקיפה הזאת, ותוך כדי כך תקרית נוספת בזירת המפרץ הזאת, כאשר כוח חמוש השתלט למשך כמה שעות על ספינה, יש דיווחים על כך שספינות נוספות הודיעו על כך שעבדה שליטה עליהן למשך כמה שעות, ואחר כך תובח על כך שהכוח החמוש עזב את הספינה. אנחנו מנסים להבין את המעורבות האיראנית בכל הסיפור הזה, עד כמה איראן חותרת כאן להתנגשות עם המעצמות, מה ההשלכות בטווח הקצר ומה ההשלכות גם בסוגיות אזוריות נוספות שבהן איראן מעורבת, ובהן סוגיית הגרעין והפעילות של איראן באזור. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם סימה שיין, חוקרת בחירה המרכזת את המחקר על איראן במכון. שלום רב סימה.
שלום, יום טוב.
אנחנו רוצים קודם כל להבין את הפרטים על התקרית שבעצם התחילה את המשבר המתהווה, תקיפת המרסר סטריט, מה הייתה המטרה, מה היו האמצעים, מה האינטרס האיראני בסיפור הזה, בהנחה שאיראן, כפי שאומרים כולם, היא זאת שאחראית לתקיפה.
כן, קודם כל אני חושבת שאפשר להגיד די בוודאות שאיראן אחראית, כי זה לא רק המודיעין הישראלי, כמו שאנחנו יודעים, גם הבריטים וגם האמריקאים הצטרפו להערכה הזאת, והם לא הצטרפו על בסיס מידע ישראלי בלבד, תמיד מצטרפים על בסיס מידע עצמאי שלהם, לכן אכן איראן עומדת מאחורי, לפי דעתי מאחורי שני האירועים. האירוע הראשון הוא ניסיון להגיב על, כמובן בואו נגיד את העובדות, קודם כל איראן הכחישה שזאת אי, דובר משרד החוץ האיראני אמר שזאת לא איראן, ושהניסיון להטיל את זה על איראן הוא ניסיון להכשרת הקרקע למתן לגיטימציה לתקוף את איראן. אז זה בשלב העובדות. מה שאנחנו יודעים זה שאכן הייתה תקיפה, המודיעין מצביע באופן ודאי מאיפה זה אמרי, הכלי הטייס הלא מאויש מאיפה הוא אמרי, נפל, התרסק כמו שצריך היה על הספינה, האם היה מכוון מראש להתרסק על האזור המגורים בידיעה ברורה שאנשים ייפגעו, או שהיה מיועד להתרסק במקום אחר, אבל זה לא משנה, הוא התרסק באזור המגורים, גרם לשני הרוגים, בריטי ורומני, האונייה הזאת היא לא בבעלות ישראלית, היא לא חברה ישראלית, יש שם שותף שהוא נושא דרכון ישראלי, אבל חי הרבה מאוד שנים בלונדון, ולכן יש פה אירוע וגם הנפגעים כמובן, לכן יש פה אירוע שהוא לא אירוע ישראלי. אני חוזרת ואומרת את זה בכל הזדמנות, לא צריך כל דבר ישר לשים את זה בשטח שלנו, ומיד מחייב גם תגובה שלנו. זה אירוע ברמה הבינלאומית, וטוב עשתה הממשלה ברמות השונות, ראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, וגם הרמטכ"ל מול הרמטכ"ל הבריטי, דיברו מיד עם עמיתיהם בבריטניה ובארצות הברית, והנושא הוא נושא בינלאומי. ואכן התגובה שכפי שראינו שראש ממשלת בריטניה אמר איראן צריכה לשאת באחריות למעשיה, מהלך של תקיפה במים בינלאומיים, זאת אומרת, האירוע הזה לא נופל טוב לאמריקאים, לאיראנים. גם ארצות הברית וגם איראן, יש כוונה ללכת למועצת הביטחון, לא שאני תולה איזה שהם תקוות במועצת הביטחון, יש להניח שגם אם יגיעו, לא יגיעו להחלטה, וגם אם יגיעו להחלטה, אז רוסיה וסין יכולות להטיל וטו, אז אנחנו לא מחכים למשהו, אבל אנחנו כן, אני כן חושבת שללכת למועצת הביטחון, הופך את זה לאירוע בינלאומי, עם השלכות משמעותיות על מעמדה הבינלאומי של איראן. אז זה האירוע שקרה אז, כמו שאמרתי, זה לא צריך לנחות בשטח של ישראל, ישראל לא צריכה להגיב על זה, זה לא אירוע שלה, יש לה הרבה מה להגיב. היה גורם אחד, איזושהי רשת לא רשמית, שאומרים שהיא מקושרת למשמרות המהפכה, שאמרה שזה תגובה לפגיעות שישראל עשתה בסוריה.
ערוץ הטלוויזיה אל עלם, כן.
נכון, נכון, אבל דובר משרד החוץ הרשמי של איראן, הכחיש שזאת איראן, ולכן אני חושבת שעדיף שאנחנו נתייחס לזה, ולא נחבר את זה מיד לישראל. יש לנו מספיק אג'נדה גדולה יחד עם האיראנים בהרבה מאוד זירות, לא צריך להוסיף גם את זאת.
טוב, התגובה הבינלאומית שמתגבשת, כפי ששמענו גם ממזכיר המדינה האמריקני, תהיה פעולה קולקטיבית. עכשיו, כמו שאנחנו מבינים, באיראן בעצם הודפים את האירוע הזה מעליהם, ועל פי התגובות בתקשורת האיראנית, טוענים שיש פה איזה ניסיון למצוא תירוץ, לפעול נגד איראן.
נכון, והפעילות, תראה, לגבי התגובה האמריקאית, אני חייבת להודות שהיא קצת מאכזבת. מצד אחד הם אומרים נעשה פעולה קולקטיבית, אוקיי, זה ברור, כי בכל זאת זה לא אמריקאים נפגעו, נפגעו בריטי ורומני, אז זה תהיה פעילות קולקטיבית, אבל מה שמטריד אותי זה האמירה של שר החוץ האמריקאי, בלינקן, שאמר, ארצות הברית נותנת את ההובלה לבריטניה. אז אני לא יודעת אם הוא התכוון למה שזה נשמע, אבל זה נשמע כמו שאנחנו זוכרים מתקופת אובמה, leading from behind, הובלה מאחור. אני לא מתפעלת מהאמירה הזאת, ואני חייבת לומר שארצות הברית צריכה, בין שהיא רוצה לעשות משהו או לא, היא צריכה להחזיר את ההרתעה שלה מול איראן. אם היא לא תחזיר את ההרתעה שלה, והיא כל פעם תיתן למישהו אחר לנהל את זה, היא גם לא תצליח בשיחות הגרעין, אנחנו כנראה נדבר על זה לקראת הסוף, אבל אני מאוכזבת מהתגובה הזאת, אבל אנחנו נראה איך זה יתנהל במועצת הביטחון, ואיך בכלל הדברים יתפתחו.
טוב, נעבור
לגבי האירוע ההוא.
כן, האירוע הראשון. האירוע השני, כמו שכבר ציינתי בפתיח, עוד ספינה, למעשה עוד כמה ספינות שקרתה בהן איזושהי תקלה חריגה, לפי דיווחים של משרד הסחר הבריטי, ודווח בחלק מהן על כך שהשליטה על הספינה עבדה למשך כמה שעות. במקרה אחד, בספינה שהובילה אספלט, אם אני לא טועה, דווח על כך שהייתה עלייה של חמושים לסיפון הספינה, וכעבור כמה שעות קיבלנו דיווח נוסף, לפיו החמושים ירדו מהסיפון, ונשאלת השאלה האם אנחנו יכולים כאן בעצם למתוח קו ישר בין התקרית שעליה דיברנו קודם לתקרית הזאת, וזה מין התפתחות בזירה הימית שבמרכזה עומדת איראן.
נכון. זה בהחלט התפתחות, זה מתחבר, בצדק מתחבר לאירוע הקודם. יש ספקולציות האם זה איראנים, משמרות המהפכה, או זה חותים, או מיליציות עיראקיות, זה לא חשוב, זאת איראן. מי שעומד מאחורי האירוע הזה, זה איראן. ויש פה אירוע מוזר, הייתי אומרת. מוזר מבחינה זו שיש עלייה על ספינה וירידה תוך כמה שעות. יש פה ספקולציות לגבי מה קרה שם בדיוק. אני הייתי אומרת שני דברים מרכזיים בעניין הזה. אחד, אנחנו כמובן נשמע בימים, אולי לפני כן אני אגיד, אנחנו נשמע בימים הקרובים עוד אינפורמציה, כי האנשים שהיו על הספינה יגיעו לאיזשהו חוף, יתחילו לראיין אותם, אני מניחה שתהיינה הדלפות מהספינה, ואנחנו קצת נבין יותר טוב מה קרה שם, אבל בו זמנית אני רוצה לומר שהאירוע הזה לא משחק טוב לידיו של ראיסי, שמחר טקס ההשבעה שלו הזמין גורמים בינלאומיים ואזוריים, לטקס המשמח הזה, כמו שאתם זוכרים, ישראל יצא בביקורת קשה מאוד, מוצדקת מאוד, נגד הנציג של האיחוד האירופי שנוסע לשם, בסופו של דבר זה באמת, אין שאלה לגבי אחריותו של ראיסי להוצאתם להורג בסוף שנות ה-80 של אלפים, וזה שהאיחוד האירופי תורח מיד לשלוח מישהו, אמנם לא דרג מאוד בכיר, אבל מישהו שמעורב בשיחות הגרעין, לא מעיד על עמדה קשוחה וכנדרש מול איראן. אבל לכן אני חושבת שהאירוע הזה עם הספינה, בהנחה שהוא היה נמשך, והחמושים היו נשארים על הספינה, והיה מתפתח לאיזשהו אירוע משמעותי, לא משחק לידיו של ראיסי, תקרית בינלאומית בשעות שהוא מוכתר בטקס חגיגי לנשיא הבא של איראן, מי שרואה את עצמו גם כמנהיג הבא של איראן אולי, כמחליפו של חמינאי, זה לא טוב. ולכן חלק מההסבר, או אולי כל ההסבר אפילו, לירידה של תוך כמה שעות, לדעתי קשור לסיפור הזה, לחוסר רצון להווחה בינלאומית באירועים המסמכים מחר, ויש גם דיבור, ראיתי בתקשורת, על אפשרות שהם ירדו כתוצאה מזה שאיזושהי איזשהו כלי שיט מלחמתי אמריקאי התקרב, משחטת כלשהי שהתחילה להתקרב, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, לא ראיתי את זה, אבל יש שם באזור כלי שיט, ואם אחת התחילה קצת להתקרב, זה גם יכול להיות. אני לא חושבת שהאמריקאים התכוונו לעשות איזושהי פעולה צבאית, מלחמתית, על הספינה, אם האיראנים היו נשארים, אבל אני חושבת שכל החיבור הזה ביחד לא, ובטיימינג המסוים הזה, לא שיחק טוב לידי האיראנים, והשאלה באמת, האם, זה, למה מראש עשו את זה? האם זה נועד לאותת לארצות הברית ולבריטניה, שאם תלכו למועצת הביטחון, תראו מה עוד אנחנו יכולים לעשות, אבל לרדת מהר כדי לא להפוך את זה לתקרית בינלאומית? האם זה שיקול דעת מוטעה של דרגים מבצעיים, בלי אישור של הדרג המדיני הכי בכיר? זה יכול להיות כל אחד מההסברים האלה, אבל ברור לגמרי שאיראן מאותתת פה למערכת הבינלאומית, כפי שהיא עשתה גם בעבר, וכפי שהיא גם עשתה בהם מכונים, אנחנו יכולים לעשות קשיים רבים מאוד בים, אנחנו יכולים לסגור גם את מיצרי הורמוז, זה קרה לא רחוק ממיצרי הורמוז, ותתנהגו בהתאם כשאנחנו יכולים לעשות דברים שיתרידו אתכם, ושיהיו מסוכנים לכם, ויש פה בהחלט המשך הקו, הייתי אומרת, של איראן, שאומרת, מול לחץ אנחנו לא מתכופפים. להפך, מול לחץ אנחנו עוד יותר לוחצים. והשאלה מי ימצמץ ראשון היא שאלה שעדיין פתוחה, ואני מאוד מקווה שהמערכת הבינלאומית תתעשת, ותבהיר לאיראן שהיא לא גברה רבה בעולם, גם לא באזור אפילו, ושאיראן תעשה חושבים מחדש. כרגע זה לא נראה ככה.
אבל בדיוק בשל כך עולה החשש מפני זליגה למלחמה.
תראה,
חשש. לא מדובר כמובן בהכרזות על כוונה להגיע למהלך מלחמתי, כמו נגיד מה שהיה בעיראק בעשורים קודמים, אבל תקרית ועוד תקרית, ואף צד לא מוכן לוותר, וכמו שאת אומרת, בצדק, צריך להבהיר לאיראן את פני הדברים כמו שהם נראים גם מישראל וגם מהמדינות שמעורבות בסיפור הזה, ולעמוד על העניינים הביטחוניים. מצד שני, באיראן, משחקים את המשחק הזה של להתכחש לאירוע ולהמשיך לפגוע.
נכון. נכון מאוד, אני מסכימה איתך. אני חושבת שהמערכת הבינלאומית בהחלט צריכה לעשות חושבים מחדש על איך מתנהלים באירוע הזה. אני אומרת שוב, זה איראן לא עשתה מהלך, אבל ירדה ממנו די מהר, וגם מנסה להתנער ברמה שזה לא חדש, חדש אגב, זה קורה לא פעם, שהיא מנסה להתנער, למרות שכל העובדות מצביעות עליה, היא מנסה להתנער מאחריות לאירוע. השלב הזה של ההתנערות, והשלב הזה של ניסיון לסיים את זה מהר, הוא פרובינג, הייתי אומרת, ניסוי. בוא נראה איך המערכת הבינלאומית מתנהלת, בוא נבהיל אותם, בוא נראה להם שאנחנו לא מפחדים לעשות מהלכים, אבל אנחנו עדיין בתוך הכיפופי ידיים של שני הצדדים, וצריך יהיה לראות מי יהיה יותר נחוש. אני אומרת את זה בדאגה, מכיוון שגם האמירה של בלינקן שאמר שהוא נותנים את ההובלה לבריטניה, שזה נכון, כי אזרח בריטי נהרג, אבל עדיין, והדבר השני הוא באמת המגמה האסטרטגית שאנחנו רואים, היציאה מאפגניסטן, ההבנות שהושגו בביקור של ראש ממשלת עיראק בוושינגטון, על צמצום התפקידים של ה-2500 בסך הכל חיילים אמריקאים שנותרו שם, תפקידים הדרכה וכאלה, ושום דבר לא התקפי, מסר מאוד מאוד חזק של אנחנו ממשיכים את המגמה של יציאה מהמזרח התיכון, יש לנו סוגיות גדולות, חשובות הרבה יותר, סין בראש דאגתנו, רוסיה, צפון קוריאה, יש הרבה מאוד סוגיות, הכלכלה, הקורונה, you name it, המון סוגיות חשובות, כבדות משקל, המזרח התיכון לא בראש סדר העדיפויות שלנו, זה המסר וזה מאוד מאוד צריך להטריד את ישראל.
מטריד את ישראל, שמענו אתמול את ראש הממשלה מעביר מסר עזרה לאיראן, ואנחנו מנסים להבין בעצם איך כל ההתפתחויות האלה קשורות בואי נגיד, התפתחות בהמשכים שנוגעת למסע ומתן על הסכם הגרעין, ובכלל הניסיונות להגביל את איראן, לאכוף עליה את הדרישות הבינלאומיות, לתוך איזה מצב כל הסיפור הזה של ההתפתחויות הביטחוניות במפרץ עומאן מכניס אותנו בהקשרים האלה?
תראה, זה באמת הסיפור היותר גדול. איראן בינתיים לא חוזרת לשיחות, מושכת זמן. לא ברור אם היא תחזור לשיחות, וגם אם היא תחזור, שזה יכולה להיות טקטיקה של חזרה כדי למשוך זמן וכדי להאשים את הצד השני בכישלון, יש סימן שאלה הולך וגדל אצלי, הוא כבר הרבה זמן והוא רק מתחזק, האם בכלל איראן רוצה לחזור להסכם הגרעין. יכול להיות שעם כל הדרישות האולטימטיביות שלה היו נענות, היא הייתה רוצה לחזור, אבל חלק מהדרישות שלה הן לא סבירות ולא אפשריות מבחינת ארצות הברית והמערכת הבינלאומית, ולכן יש סימן שאלה מאוד גדול האם בכלל ראיסי וחמנאי וראיסי רוצים בכלל לחזור להסכם. השאלה כמובן היא, אז מה קורה? ואני חושבת שפה ישראל בבעיה מאוד מאוד חמורה. צריך להבין את הנקודה בתחום הגרעין. אני אומרת שוב, לא כל אירוע שקורה הוא ישר בטריטוריה שלנו, ומה שאיראן עשתה במפרץ, שיתפלו בזה, יש מספיק גורמים במפרץ מוטרדים, יש את הסינים שמוטרדים משיט חופשי של האנרגיה, הבריטים, האמריקאים, לא כל דבר ישראל צריכה לקחת על כתפיה. אבל הסוגיה הגרעינית היא סוגיה מאוד מטרידה מבחינת ישראל. אין המקום של ישראל כמו המקום של ארצות הברית. ארצות הברית יכולה לראות את איראן מתקדמת יותר ויותר, ויכולה להחליט בכל רגע נתון בעתיד, אם היא חושבת שזה מאיים על האינטרסים שלה, לתקוף. אני חושבת שישראל לא נמצאת במקום הזה. ישראל מוטרדת יותר, יכולות יותר מצומצמות, ואני חושבת שמה שקורה עכשיו, שאיראן מתקדמת בהעשרה, באורניום התחתי, באין פיקוח, אולי זה הדבר הכי חמור שיש, אין כמעט פיקוח של סבא באיראן. האיראנים לא מאפשרים את הפיקוח על פי ההסכם הגרעין, ועושים את המינימום הנדרש על פי ה-NPT, זה באמת מינימלי, זאת אומרת, יכול להיות שהאיראנים עושים עכשיו כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים ולא נדע, כי אם הם לא יאפשרו לפקחים לקבל את התמונות מחמשת החודשים האחרונים שהם לא מאפשרים להם, אנחנו גם לא נדע. אני חושבת שאנחנו בפני תרחיש מאוד חמור, מסוכן, ויכול להיות שזאת הכוונה האיראנית, למשוך זמן, להגיד שהאמריקאים לא בסדר ולהאשים אותם, ובינתיים להתקדם ולהתקדם. אני חושבת שהבעיה הגדולה היא לפתחה של ישראל, כי כמו שאמרתי קודם, האחרים יש להם סף יותר ארוך, יותר יכולת ספיגה יותר גבוהה, וגם צריך להגיד, הסדר היום שלנו ושל האמריקאים בעניין הזה, למרות שאמריקאים אומרים, אנחנו לא נאפשר לאיראן להגיע להיות מדינה גרעינית, לפצצה גרעינית וכל הדברים האלה, הסף שלנו הוא יותר נמוך מהסף של האמריקאים, ולא בטוח, ואנחנו יודעים שבשבועות הקרובים יגיע ראש הממשלה בנט לביקור בוושינגטון, זה ללא ספק יהיה נושא מרכזי על השולחן בין שני הצדדים, ואני מקווה שיצליחו להגיע להבנה משותפת בסוגיה הזאת.
אז כשמסתכלים על כל התמונה ורוצים לסכם, מצד אחד המשך האתגרים בתחום הגרעיני, מצד שני אתגרים מתהווים ואף מחריפים בזירה הימית, איך כדאי לישראל למכות בצדדיה הבאים, בתגובה לכל ההתפתחויות האלה, כדי, איך נאמר, להגיע לקידום האינטרסים שלה בזירה הבינלאומית, ולא להגיע להתנגשות או לבעיות נוספות, בעיות שנלוות לבעיות הביטחוניות מול איראן, כשהיא פועלת במרחב.
נכון, וכמובן, הכי חשוב, איך היא עוצרת את איראן. היא עם המערכת הבינלאומית. אז תראה, קודם כל אני חושבת שהממשלה הזאת יש לה כרגע אשראי פתוח גדול בבירות האירופאיות ובוושינגטון. אני אמרתי בתחילת דבריי, ההתנהלות באירוע הזה מול הזירה הבינלאומית הייתה התנהלות מאוד נכונה, מאוד טובה, ואני חושבת שהיא גם זוכה להערכה בעניין הזה. השאלה הגדולה ביותר היא באיזה מידה ישראל תצליח לתאם עם ארצות הברית, כי בסוף ארצות הברית היא הקטר המוביל של המערכת הבינלאומית, למרות האמירות שלי ולמרות שארצות הברית עצמה אומרת שהיא בתהליך של יציאה מהמזרח התיכון ואסיה זה האזור היותר חשוב כרגע, למרות זאת ברור שיש מכנה משותף, גם בריטניה, גם ארצות הברית, גם צרפת, גם גרמניה, בעניין של למנוע מאיראן להגיע ליכולת של פצצה גרעינית. ופה אני חושבת צריך להיות ניסיון לגבש עם האמריקאים מדיניות, לא רק לגבי אם אנחנו תומכים שהם יחזרו להסכם או לא, שזה החלק הקל יותר, אלא מה קורה אם איראן לא חוזרת להסכם, או אם איראן מנהלת שיחות ללא סוף, שבועות על שבועות על חודשים, תוך כדי זה שהיא מתקדמת. אני חושבת שישראל צריכה שלושה דברים לדרוש. אחד, אם המסע ומתן מתחדש, ישראל צריכה לדרוש שבמהלך המסע ומתן איראן תעצור כל התקדמות בנושא של ההשערה לרמות גבוהות, בנושא של אורניום התחתי, ותאפשר פיקוח של סבא. זאת צריכה להיות דרישה מאוד 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 חזקה. אני מזכירה, בספטמבר יש הכינוס של מועצת הנגידים של סבא, זה הזמן להפעיל לחץ על איראן דרך מועצת הנגידים של סבא, כי איראן לא עונה על השאלות שאיראן נמצאת בהן בהפרה של ה-NPT, לא רק בהפרה של הסכם הגרעין. זאת אומרת, יש פה בהחלט קלף לחץ. הנקודה השנייה, אמרתי, הנושא של איראן לא מתקדמת תחת המטריה המדינית, כמו שאני קוראת לזה. הנקודה השנייה היא לדרוש מאיראן תשובות על מה שסבא בקשה ולא קיבלה עד היום, ואם איראן לא תיתן, להיות נכונים להעביר את ההחלטה שאיראן לא מצייתת, ולהעביר את זה למועצת הביטחון, וכמובן, פלן בי, ובעיה, ואיראן לא חוזרת לשיחות, ואומרת, נוכח העמדות האלה של ארצות הברית, אין לנו למה לחזור, אם ארצות הברית לא מוכנה לדרישות שהצוות שלנו הציג בסבב השישי האחרון. אם זה קורה, יש פה בעיה חמורה, מכיוון שלאף גורם אין את התוכנית האלטרנטיבית למדיניות הדיפלומטית. ופה אני חושבת שאם ארצות הברית לא תצליח להחזיר את ההרתעה מול איראן, ולהבהיר לאיראן שיהיה מחיר, והוא עשוי בסוף הדרך גם להיות מחיר צבאי, אם איראן תמשיך לקדם את תוכנית הגרעין שלה לעבר מדינת סף של שבועות מיכולת פריצה לנשק גרעיני, אם זה לא יקרה, זאת תהיה בעיה מאוד חמורה. אני מקווה שישראל וארצות הברית יגיעו להבנה שזה חייב להיות שם. לא יכול להיות שאיראן לא תהיה בשיחות, לא תהיה בפיקוח, תמשיך להשאיר לרמות גבוהות, והאיום של האופציה הצבאית לא יהיה על השולחן.
אז נמשיך לעקוב. תודה רבה, סימה.
תודה לכם, יום טוב.